מנגנון ביקורת, היא לא מנגנון שמשפיע ישירות על זה. בדרך כלל זה מנגנון שחונק.
אז זה צריך ללמוד בעריכות, יש כמה פרקים סביב הסוגיה הזאת בתפארת ישראל. ודברים דורשים ליבון. אבל זה, את הכלל הזה, המהר"ל כותב, הרב כותב. אבל יש פה עוד דבר שצריך להבחין בו. הרב כותב שהרגש הטבעי שיש באדם לטוב ולצדק, אז כדי לפתח אותו צריך את התורה, אבל הוא אומר באיזשהו משפט בסוגריים שהוא באמת נובע מהאור האלוקי שבנפש האדם, מעניין. מה שגוי קם ואומר לא יפה, זה לא בסדר, מאיפה זה בא? מהאור האלוקי שבנפש האדם. היסוד הטבעי הזה, היסוד הטבעי הזה...
אבל זה ביהודי דווקא, לא?
לא כתוב ביהודי. הרגש הטבעי שיש באדם. מה זה אדם?
האור האלוקי. אצל
אלוקים כאילו. מה זה אדם? אדם שייך לפרשת בראשית או לפרשת לך לך? האדם. טוב, כדי להוכיח את זה... הרב מסביר, לך השם הגדולה והגבורה, כי חול בשמיים ובארץ. אני רק אקרא, זה פסקה קצרה, זה אפשר לקרוא את זה מהר. סדרי הנימוסים. מה זה נימוסים? נימוסים זה לשונו של הרמב״ם, זה לא בדיוק מוסר, זה חיי תרבות, אתה יודע, הנהגות של העם, כל מיני צורות התנהגות של עמים, מה חשוב ביניהם, מה... סדרי הנימוסים והמשפטים הנקבעים בחיי כל עם ועם לפי מושגי המוסר שלהם, לפי מושגי המוסר שלהם, כל עם יש לו את המוסר שלו, יש מקום שכשאדם עושה משהו חותכים לו את הראש, יש מקום שלא עושים שום דבר, כל הדברים האלה, כל סדרי הנימוסים, הם המתייחסים למעשה השם. מי יצר את זה? לא הם. אלא הקדוש ברוך הוא יצר את זה. למה? מה הסברה? באשר כל צרכי האדם היחיד הגשמיים והרוחניים, גם הם צפויים על פי ההשגחה העליונה להשלימה. כלומר, מכיוון שהאדם... מי יצר את האוכל של האדם? האדם, לא? הוא בעצמו חורש וזורע. הקדוש ברוך הוא יצר. למה הקדוש ברוך הוא יצר? כי אם הקדוש ברוך הוא יצר את האדם שהוא זקוק להזנה, מן הסתם הוא נתן לו את הכלים כדי להיות ניזון. איך הוא נתן לו? איזה כלים הוא נתן לו כדי להיות ניזון? אצל בעל החיים זה פשוט. הוא הניח לפניהם בסביבה הטבעית שלהם את המזון. איך אצל האדם הוא הניח את המזון? איך הקדוש ברוך הוא בתוכנה יצר מצב שבו האדם יכול להיות ניזון ולהזין את עצמו באוכל? הרי אדם זקוק לעיבוד של המזון, הוא זקוק להגנה מפני הסביבה, זקוק לבית.
צריך לענות לו.
אז רגע, אז האדם עושה את זה, לא הקדוש ברוך הוא, איך האדם עושה?
יש לו את החומרי בסיס, את היסוד.
איך?
זה הנימוסים בעצם, יש לו את היסוד הזה שהידו הוא
פתח. מה היסוד שעל ידו האדם מייצר את האוכל? איך? יותר מזה?
המוח.
המוח. כן? אנוכי בראתי חרש נפח עושה כלי למעשהו. אני עשיתי את התעשייה, אומר הקדוש ברוך הוא. איך? בזה שנתתי לאדם שכל. השכל הוא לא טבעי? מה רק התפוחים על העצים טבעיים? גם השכל של האדם הוא טבעי. טבעי שהאדם חושב. טבעי שהבהמה לא חושבת. נו, אפשר לחיות בלי מערכת רפואית? ניתן או לא? אסור לגור בעיר שאין בה? רופא, נפסק בשולחן ערוך. האדם, כשהמערכת הרפואית לא מלווה אותו, הוא מתמוטט. לא יכול להיות שהוא יחיה ללא רפואה. אנחנו לא שמים לב לזה. אבל יש מערכת רפואית שללא הרף מנטרלת כל מיני מחלות שמתפתחות, כל מיני מגיפות, כלבת. מדינה שאין בה מערכת רפואית מסודרת, מה קורה? חיי האדם שם קצרים בחצי, פחות או יותר. זאת אומרת שהרפואה היא חלק טבעי בחיי האדם. איך זה טבעי? אז זה כל כך לא טבעי. חוקרים ומנסים ונופלים וקמים ובתי חולים וחיסונים. ניתנה רשות לרופא לרפות. הקדוש ברוך הוא נתן לאדם את החוכמה, ולידי החוכמה מתפתח הידע הרפואי. וזה טבעי. זה טבעי שהרפואה היא אלוקית. לכן נפסק על פי מה ש... הרמב"ן בתורת האדם, שעל פי זה מיוסדים כל ההלכות, הלכות רופאים, שרופא שלא עבר את מערכת הבקרה הרפואית, כלומר הוא לא למד במוסד רפואי מוכר על ידי השלטונות, אין לו רשות לרפא. ואם הוא ריפא ושגג, הוא רוצח. מה שאין כן רופא שבניתוח מת החולה. לפני הניתוח היה חי, אחרי הניתוח הוא מת, הוא לא רוצח. אם הוא עשה את הכל לפי הנהלים הראויים, אז הוא בסדר גמור, ניתנה רשות לרופא לרפות. רופא זה דבר טבעי. ואיזה רופא הוא ראוי? רופא שמשתמש בשכל, לא רופא שמשתמש בדמיונות. כן, אז לכן, באשר כל צרכי האדם הגשמיים והרוחניים, גם הם צפויים על פי ההשגחה העליונה, כן? באשר כל צרכי האדם היחיד, הגשמיים והרוחניים, גם הם צפויים על פי ההשגחה העליונה להשלימם, כלומר, ואז יוצא שההשלמה שלהם היא גם כן מושגחת, וזה קשור להקדמה של עניה הארוכה, זה קשור להקדמה של תפארת ישראל, זה סוגיות ארוכות מאוד, מה שהרב מזכיר כאן מכל מקום. על כן כל ההוד והתפארת וכל המידות הנכונות שבהם מתקיים משובו של העולם, הרי הקדוש ברוך הוא יצר את האדם עם חיים רוחניים, עם נטיות לעבירות, אז מן הסתם הוא גם יצר מערכת של תיקון, וחלק מהמערכת התיקון המוסרי של האדם זה המוסר הטבעי. וגם כן חלק, זה שאדם מרגיש צביטה בלב כשהוא עושה משהו לא יפה, זה כשהוא גונב הוא מרגיש איסורי מצפון, שייך למוסר הטבעי, זה גם כן יצירה אלוקית. ומה מתפתח מזה? אחרי זה סדרי שלטון והנהגות ותרבות וחוקים, אז זה התפתחות טבעית, יש התפתחות טבעית של המוסר האנושי, זה גם כן יצירה אלוקית. על כן כל המידות הנכונות שבהם מתקיים שובו של עולם, בין הנובעות מעניינים שממיים כנבואה ורוח הקודש, ובין הנימוס, בוודאי, נבואה ורוח הקודש היא הכרחית לקיומו של האדם. לא נדון בזה עכשיו.
קודש?
כן. נבואה ורוח הקודש היא הכרחית, בלי רוח הקודש ונבואה, אדם לא יכול להתקיים. זה חשוב מאוד ההתפתחות הרוחנית שלו. זו סוגיה בפני עצמה. אבל גם הנימוסים הארציים, שהם פועלים הנהגה של יושר וטוב, הם גם כן מושפעים מכללות ההשגחה. מה נפקא מינה? על כן, שימו לב. ראוי לכבד כל משפט צדק שבכל אומה. משפט צדק כמובן, לא הנהגות, אם אומה מאמצת לעצמה, אני יודע מה, שאחרי כל, אחרי הלוויה, האירופאים הולכים לפאב כדי לשכוח את המוות, זה לא בדיוק הנהגה טובה. אבל כשאתה רואה שיש נטייה של צדק ותיקון מוסרי, ובסך הכל האומות, יש בהם, יש רואים, הם מרגישים אצלם את השאיפה הזאת. על כן ראוי לכבד כל משפט צדק שבכל אומה, לפי תכונתה והכרתה המוסרית. למה? באשר היא משתדלת בזה להטיב ולעלות במעלות הקודש ודרך השם. מעניין. כך הרב כותב. אז זה נכון, זה מאוד מתאים למה שהרב כותב כאן. הרגש הטבעי שיש באדם לטוב ולצדק, הוא באמת נובע מהאור האלוקי שבנפש האדם. אבל לא די בזה, אלא באמת כדי לשכללו ולפתחו יפה, זהו יסוד התורה. למה? נקודתיים, פתיחת סוגיה. אמנם מפני שהאדם הוא קצר רואי, איננו יכול להקיף את המון המעשים, את המון המעשים הצריכים להיעשות או להיעזב כדי להפיק את התכלית של הטוב והיושר האמיתי. כלומר, איך לוקחים, הרי המוסר הטבעי הוא רק רואה את התכלית, צריך להיות הגון, ישר, חברתי, אוהב את המוסר, אוהב את החיים הרוחניים. בסדר, זה דבר מאוד יפה, אבל איך מגיעים לשם? כמשפט המפורסם, שהדרך לגיהנום רצופה, כוונות טובות. הכוונה היא שבכוונה כולם מסכימים. איך הולכים לשם? איך מנהלים את החיים? זה בעיה. מפני שהאדם הוא קצר רואי. כלומר, אין ביכולת השכל האנושי לשער את המעשים שמביאים אל התכלית הזאת. מפני שאדם הוא קצר רואי, איננו יכול להקיף את המון המעשים הצריכים להיעשות או להיעזב, כלומר מצוות תעשה ומצוות לא תעשה, כדי להפיק את התכלית של הטוב והיושר האמיתי, אז מה? על כן, צריכו להדרכה אלוקית שנתונה בדעתו של אל דעות ברוך הוא. כלומר, כמו שברור שאנחנו בשמירת החיים הגופניים, אנחנו זקוקים להדרכה, והאדם הפשוט לא יכול לשער כמה זמן לקח עד שהאנושות יודעת לייצר פחות או יותר סדרה של הוראות כדי שחיי האדם יהיו פחות או יותר על קו הבריאות. אנחנו פחות או יותר יודעים לומר, יש סדרה של הוראות שאתה, אם אתה מקיים אותם, אתה יודע שאתה יכול לחיות עד גיל 90 בלי בעיה. זה היום די ברור. כן? אפילו הרמב״ם אומר את זה, נכון? בלכות דעות. הוא מביא שם הנהגות הבריאות. מה הוא כותב בסוף? ומישהו עושה את כל מה שאני אומר, הרני ערב לו שלא ימות. לא מזקנה, לא ממחלות, ולהם כן, יש לו איזה גנטיקה רעה, אבל באופן בסיסי. אבל זה לוקח המון שנים. היום יש בעיה. יש בעיה למדינת ישראל. אחד הסיבות של מדינת ישראל נכנסת לגירעון כלכלי נובע מהתארכות החיים. כשבונים חיסכון פנסיוני, אז מניחים שבן אדם יוצא לפנסיה בגיל 65, הוא חוסך איקס כסף, ממוצע נפטרים בגיל 78, אז יוצא שכל מה שהוא חסך במשך החיים שלו יחסה פחות או יותר את המשכורות שלו בפנסיה. מה שקרה? פתאום הממוצע גילאים עלה. היום בממוצע בן אדם במדינת ישראל נפטר בגיל 83-84. זה הממוצע. אתם שומעים המון על צרות ומחלות וזה. עם כל המחלות שיש, הממוצע זה 83 לאיש, 85-6 לאיש. יש התארכות החיים בצורה בלתי רגילה בעשור האחרון. ולפי הסטטיסטיקה יושבים כלכלנים ואומרים שבערך כל 5 שנים נוספת עוד שנה. משהו כזה. וואו. דרך אגב, קשור לחזון אחרית הימים, ככה כותב הרמב״ם בסוף הקדמת פרק חלק, שהתארכו הימים, יש לזה כל מיני סיבות. אבל כמובן, הסיבה המרכזית זה שמירת הבריאות והרפואה. שום רופא, לא עם רפואה מזרחית, ולא סינית, ולא כלום, לא יכול להביא את החיים לכזאת רמה. רק הרפואה שניתן לרשות לרופא לרפות. לכן, אבל זה תהליך אדיר של מאות שנים, אלפי שנים, עד שאנחנו יכולים לייצר כזאת מערכת של היגיינה, כן? של שמירת הבריאות. נו, אז כדי לפתח תרבות של המרכז, כן? בתרבות אנחנו הרבה פחות מתקדמים. יש המון פשע והמון שעמום של נוער. ולא מתפתחים חיים רוחניים, ולא מתפתח בדיוק שאיפות לתורה ולמצוות. שם אנחנו מאוד מפגרים. נו, אז זה דבר מאוד מסובך. איך אפשר לקשור את התכלית עם הדרך שמובילה אל התכלית? זה דבר שהוא לא שייך בכלל למוח של אדם. כל ניסיון של האדם לייצר דרכי חיים והנהגה נידונות לכישלון מראש. לא קומוניזם, ולא כבר האנושית התיישה מזה, היא יודעת שזה בלתי אפשרי. זה אינסופי, כי אתה צריך לדעת את רוח האדם, לדעת הקשר שלו לגוף האדם, לדעת מה התכלית. על כן צריכו להדרכה אלוקית שנתונה בדעתו של אל דעות ברוך הוא, שמקפת את כל המציאות, מתחילה ועד סוף, כדי שיהיו הפעולות מותאמות אל עומק היושר היותר כולל ויותר מקיף, ונכון עם העתיד היותר עמוק ורחוק, כמו עם ההווה היותר קרוב. אתה צריך לעשות מערכת מוסר כזאת, שהיא תהיה צודקת ונכונה גם בהווה. מה זאת אומרת בהווה? מה המטרה של מערכת מצוות? מה המטרה של מערכת המשפט? אתה אומר, לעשות שאנשים לא יריבו, לא נכון? מי אמר? זה מה שאנחנו מחפשים? כדי שיהיה רק... מה? התנהגות נאותה בין בני אדם? מה פתאום? המטרה של התורה היא אחרת לגמרי. התורה מדברת על חזון אחר לגמרי. על ימות המשיח, על ביטול המוות, על דברים שאנחנו לא יכולים לשער, עד שלא נדע כמו שאומר הרמב״ם. ושם התורה מובילה. נו, אז המטרות שלנו הן כאלה מצומצמות, אנחנו אפילו לא יכולים לראות לאיפה התורה מוליכה. אין לנו בכלל יכולת לשער, כן.
בתי משפט. מי אמר שבתי משפט?
לא, אותו דבר, כשהתורה אומרת שגנב צריך להחזיר פי שתיים. כן? איך אומר המהר"ל? כשהתורה אמרה שצריך לתת צדקה לעני, מה הסיבה?
נפלא לנפש.
מה? כותב המהר"ל, כשהקדוש ברוך הוא ציווה על הצדקה, לא הסתכל על העני. בכלל לא מעניין אותו העני. ההפך, הוא דאג שיהיו עניים ושלא לא, לא יפסיקו אף פעם להיות עניים. לא יחדל עני ואביון מקרב. מה אתה חושב, שאתה הולך לעשות תיקון חברתי? לא, זה לא המטרה של התורה. כשאתה נותן צדקה לעני, זה בכלל לא קשור למה שאתה רוצה לעשות לו טוב, ועכשיו שיהיה לו כסף ואוכל, זה לא קשור בכלל. לתורה יש תכלית אחרת לגמרי. הקדוש ברוך הוא מוביל אותנו לחיים שאנחנו בכלל לא יכולים לשער אותם. רק לעשות טוב בבני אדם? מה פתאום? לכן אין לנו שום יכולת לקבוע מה המצווה הנכונה. תכלית אנחנו יכולים לדעת פחות או יותר לאיפה הדברים מובילים. וזה הצדק הטבעי שגם אומות העולם יש להם רגש טבעי. טוב, בסדר. והנה מתוך שזה נשרש יפה בליבו של כל אדם משכיל, שראוי שתהיה תכלית התורה, נקודותיים, הצדק והישר, זה כולם, נכון? גם הגויים אפילו יכולים להתחבר לתכלית של התורה. יכולים להבין שהתורה, היא בכל זאת רוצה לעשות אדם שהוא לא, יש לו שאיפות רוחניות, ויש לו, הוא עושה טוב, כן, לא בדיוק, אבל יש איזו תחושה עמומה. קראנו לזה יושר טבעי, שהיסודות הללו מכיר כללותם בשכלו והרגשתו הטבעית. מפני כך הטעות קורה דווקא בגלל שיש לאדם רגש ומוסר טבעי, זה מקום של מכשלה. למה? שכשם שהוא מרגיש את היסוד הכללי, כן הוא צריך להרגיש גם את היחס של הפרטים אליו. זה לא מספיק לדעת לאיפה הדברים הולכים, כי אתה צריך לדעת גם את הפרטים, את הדרכים שאליהם התורה מובילה. ובאמת, היסוד הכללי הוא נטוע בעצם טבע הנפש. אמרנו שהיסוד הכללי, המוסר הטבעי, כן נמצא בנפש כבר. אבל היחס וכל הפרטים אל הכלל, זהו תלוי בעומקה של תורה, שצריך לימוד מרובה, ואחר כל היגיעה אי אפשר שישיג האדם דבר זה התלוי בדעת עליון בכל הוראה הגדול. אז מה עושים? אז דווקא בגלל שהאדם מרגיש את הטוב, כן, זה, אתה יכול למצוא אנשים, יש אנשים עם כמו, השמאל הוא כזה, הוא יורה כל מיני יריות באוויר, שזה לא בסדר, זה לא, אפילו ב, אני חושב שהם אפילו בשכל הפשוט הם טועים. הם רוצים שיהיה צדק, לא אכפת להם שתשרף המדינה, שלא יהיה כסף, העיקר יהיה צדק חברתי, אבל שר האוצר מוטל עליו לעשות גם חשבון. בסוף יש חשבון, אז אתה נותן לעניים כסף, עושה גם ילדים עד גיל 3 חינם, אבל מישהו צריך לשלם את זה, זה לא מספיק שאתה צועק, צריך להיות צדק חברתי. לאחוז בתכלית, בלי לאחוז בפרטים, זה דבר קל. אבל יש לאדם נטייה לחשוב שכיוון שהוא יודע את הכללים, הוא גם חושב שהוא יודע את הפרטים, שזה כזה דבר פשוט. כן.
עכשיו קצת יותר, אבל
אני
לא
בא
לי מה
זה
היחס בין הכלל לפרט.
הפרט זה הדרך. הדרך איך אתה מגיע אל ה, אל ה, אל המוסר הזה. כן? זה שאתה רוצה, מה?
טוב היחס של הפרטים אל הכלל.
כן. איך מתייחסים הפרטים? מה הקשר בין מעשה? מה הקשר בין זה שאתה עכשיו מניח חתיכת אור פרה על היד לזה שאתה נהיה מעודן וטהור לב ושייך אל הקדושה? מה הקשר? והנה השכל והרגש הם השני רגלי האדם במובן הרוחני, ובהם מתהלך בארצות החיים. לכן אתה צריך מצד אחד רגש טוב, אתה לא אדם שכלי קר, סתם מצטט כל מיני דברים, אלא אדם שיש לו גם רגש של מוסר, ויש לו מוסר טבעי, בריא, אדם בריא בנפשו. אבל יחד עם זה, אתה יודע שהבריאות הזאת היא לא מספיק. אתה צריך גם להיות מחובר אל דרכי השכל, וזה התורה. כן? ובהם מתהלך האדם בארצות החיים. מצד אחד לחוש את הטוב, כי אנחנו רוצים אדם חי, מלא, עם כוחות חיים ערניים, ומצד שני להשכיל את האמת. מה זה קשור לסיפור שלנו? והנוכרי הזה, שחוכמת יוון משחתו אל הרגש של טוב ונשגב. כן, אנחנו יודעים איפה יוון בא. מיפת, יפיפותו של יפת, כן? שזה כל התרבות המערבית שהיא מאוד נמשכת לאסתטיקה. חשוב לבתי תפילה יפים, וחשוב להידור. והתקסים והמשפטים והפתגמים, אבל כמו שאומר הרב, התרבות האירופאית לא יכולה לנו ללמד אותנו דרכי חיים, בגלל שהיא תרבות ש... מגועצת מבחוץ ורקובה מבפנים. הכל נראה מאוד יפה, הכל מרשים. אנשים רקובים, באמת, חיי המוסר שלהם פשטו את הרגל, חיי המשפחה פשטו את הרגל, אנשים באופן אישי, כן? אז סיפרתי לכם שהכנסייה משלמת, היא נמצאת בגרעון כלכלי בגלל שמשלמת כל שנה 600 מיליון דולר להשתקה של פדופיליה אצל כמרים ברחבי העולם. זה אמר שגריר ישראל לשעבר בוותיקן. הם מגועצת מבחוץ ורקובה מבפנים. אבל הם אוהבים, הם אוהבים את האסתטיקה, מאוד אוהבים את איך שהדברים נראים, את הטקסים, את הידוע החיצוני. והנוכרי הזה שחוכמת יוון משחתו אל הרגש של טוב ונשגב, אז היה לו חיבור. מה חסר לגויים? לא המשכות אל הצדק. יש להם גם כן רגשות של צדק. הקימו את בית הדין העליון בהאג, אני יודע מה. אבל הוא חפץ שירגיש את כל התורה לפרטיה על פי תורת הרגש. לכן הגמרא אומרת שהנוכרי הזה עמד על רגל אחת. מה הכוונה? מה זה למדני את כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת? הכוונה, אני מכיר את ההוד והאדר שנמצאים בתורה, את היופי, את המוסר, כן? התורה בעצמה אומרת, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. יש בתורה צד שהיא נראית מושכת, גם גויים. התורה זה לא כזה דבר מיסטי. יש בתורה צד שנראה מאוד מהודר, מאוד יפה, מאוד מוסרי. כן? אשר אמרו הגויים, כי ים חכם ונבון הגוי הגדול הזה. רואים את החוכמה שלנו. והגוי הזה נמשך לדת ישראל. אבל הוא חשב שבזה מסתיים כל הדבר. הוא עמד על רגל אחת, או שזה רק ביטוי של הימשכות אל התכלית של התורה, מבלי רצון לקבל את העול. הוא בכלל לא מעלה על דעתו שכדי לקיים את התכלית, אתה צריך לקחת על עצמך אחריות ומעשים ודקדוקי מעשים. חפץ שירגיש את כל התורה כולה לפרטי על פי תורת הרגש רגל אחת, למדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת. כן.
אני אפשר, למדתי את הרב באמצע. מבינה מתוך זה, שזה נשאר שפה ולא שכל אדם מזכיר, שרואה שתי תחליט התורה לצדיק ומשהו שהיסודות האלה לא מכיר כללותם, פסיכולוג הרגשתו. הרגש הוא מבטא יותר את האידאה ואת ה...
כן, הרגש, כן, הרגש מאוד מחובר אל התכלית. תראה, שאתה נמצא במצעד, אתה רואה מצעד של צהל, אתה עומד שם איזה טקס, כולם עוברים ואתה מתמלא גאווה. אבל אתה לא יודע שהדרך לשם זה טירונות ועצבנות ולפעמים כאלה וקשיים. זה לא הולך ככה, החיילים האלה מגועצים יפה, אבל זה דרך ארוכה, זה לא פשוט. הרגש מתחבר מאוד לתכלית, אבל הדרך היא דרך איטית. כן.
התורה היא זאת שמחברת בין השכל הרגש?
כן, התורה זה העצה האלוקית שהיא גזרות מלך, כמו שהמהר"ל כותב בתפארת ישראל. זה שייך, זה נגזר מתוך מי שרואה את הכל מההתחלה עד הסוף, אז הוא יודע איך כל דבר מוביל לכל דבר. בעינינו, אין לנו אפשרות לדעת, אבל זה ככה. לאדם, בכלל, זה בעיה שלנו. מה שגמרא מתארת כאן זה לא הדרכה לגויים. יש לנו בעיה כזאת. מה שהמהר"ל הרבה פעמים, או הכוזרי, מתמודד עם הפילוסוף. בגלל שלנו יש נטייה פילוסופית. כלומר, להסיר אחריות, לא לראות את הצורך בדרך הארוכה. כלומר, אנחנו גם חפצים להרגיש בכל מצווה את הטוב, את הנעימות שבה. אבל התורה שלנו זה לא תורה של נעימות, זה תורה של מסירות נפש. יהודי לומד שיש גם יסוד של מסירות נפש. כלומר, כואב לי, רע לי, אבל אני עושה את זה כי אני יודע שזה שייך להצעה האלוקית. אני לא מבין את זה תמיד, אז מה? אז יש בנו נטייה כזאת שאנחנו רוצים לראות את את התכלית של התורה גם בכל מעשה. וזה בעיה, זה בעיה מחשבתית. זה שאתה לא מבין שאתה צריך לקחת אחריות על המצוות, על המשנה ברורה, גם אם זה נודניק. אצל רופא אתה מבין את זה. כשרופא אומר לך דברים מוזרים, תקום, תתכופף 5 פעמים, תבלע את זה 7 פעמים, זה מר, לא, אתה לא שואל אותו יותר בידי שאלות, כי אתה יודע שזה שייך להיצע של הרופא. כי אתה מבין שהדרך היא רחוקה ממך, בשביל זה צריך ללמוד רפואה 4 שנים. כי ברור לך שהבריאות לא באה לך מזה שאתה אוכל מנגו מתחת עץ וזהו, והשמש זורמת אליך. החיים הגופניים גם כן לא כל כך פשוטים. בשביל זה צריך את הליווי של המערכת הרפואית. גם בחיים הרוחניים זה ככה. זה שהתכלית היא יפה ונחמדה, זה לא אומר שהדרך אליה היא פשוטה. היא דרך מסובכת. היא דורשת עצה. עצה ממלכו של עולם. לכן המצוות נקראות גזרות. אז כולם, אנחנו תמיד, דרך אגב, גם הרמב״ם שביד החזקה בכמה מקומות מדבר על המצוות כגזרות, הוא מתכוון לגזרות במובן הזה. גזרות זה לא משהו סתום. גזרות יש בהם עיקרון. העיקרון של הגזרות, אנחנו אומרים היום בעברית, זה נגזר, נכון? מתוך מה נגזרת המצווה. המצווה לא נגזרת מתוך ההרגשה הנעימה שלך, אלא היא נגזרת מתוך עצה אלוקית. זה גזרות מלך, זה שייך לאיזושהי מערכת אחרת. וצריך להיות לנו ברור שהמצוות הן לא מתחברות לשכל האנושי הפשוט. כן? אדם צריך לקבל עליו עול מצוות. שוב, גם המילה עול היא מובנת לנו לא תמיד נכון. מה זה עול? תמיד זה נראה לנו כקושי, אבל מה זה עול? מה פירוש המילה עול בעברית? מה? כן. העול, לפרה יש כוח. היא יכולה לקחת שני טון להזיז אותם בלי בעיה. אבל זה סתם כוח, אין לזה שום תכלית. מה עושה העול? ברגע שאתה מניח עול על הפרה, אז אתה יכול לכוון את הכוחות לפי הדעה של האיש החכם שעומד מאחורי הפרה הזאת, והוא מכוון אותה. אז הפרה עושה טוב לא בגלל שהיא יודעת מה היא עושה, אלא בגלל שיש לה כוח, ויש עצה מלמעלה שמכוונת את הכוחות האלה ועושה מהם ברכה. אז העול זה מין אמצעי כזה שלוקח את הכוחות שלך ומערכת מחבר אותם למערכת יותר גבוהה. גם הילד הקטן מקבל עליו את העול של אבא, הוא לא מבין מה אבא רוצה, אבל האבא יודע מה הוא רוצה. לילד זה נראה עול. אבל ודאי שיש בזה חוכמה ועצה. וברור לו שהוא לא יודע הכל, אז הוא כל דבר שואל את אבא שלו. גם לנו צריך להיות הנחת יסוד כזאת, שהמשנה ברורה זה כל מיני טכניקות ואמצעים שמחברות אותנו לעצה האלוקית. לא חייב להבין אותם, זה קבלת עול מצוות. מה זה קבלת עול מצוות? זה לא קיום המצוות. אדם צריך לקבל עליו עול מצוות, פירוש הדבר שזה יהיה מונח בדעתו הבנה שהחיים הם לא פשוטים וזקוקים להדרכה העליונה, ולכן עושים משנה ברורה, בין אם אתה מבין, בין אם אתה לא מבין. ככה זה. החלק השני, המשך הסיפור, דחפו באמת הבניין שבידו. השמיים, מה הוא עשה? הוא דחף אותו באמת הבניין. מה זה אמת הבניין? הסרגל מדידה. כן? הרגש דומה לעומת פרטי הפעולות הטובות שממלאות חללו של עולם מלא. כלומר, הרגש הזה ביחס, כן, הרגש של תכלית התורה, הרגשת התכלית המוסרית של התורה, ביחס למה? לפרטים, לצורך בקיום המצוות, הוא דומה לאמת הבניין, לעניין תוכן הפעולות, פעולות הבניין. מה זאת אומרת? שאף על פי שמועלת היא אמת הבניין לעסק בניין בית ושכלולו, כלומר, אף על פי שאנחנו יודעים שאמת הבניין, כלומר, אמת המידה הזאת היא, יש לה ערך, היא מאוד עוזרת בבניין, במבנה או בתכנון ובסופו של דבר בהקמת הבניין, אבל לא שהאמה היא כלי המלאכה שבו הבית ייבנה. כי יוכל למות באמת מידת קרקע, ולומר שבמידה כזאת צריך הבניין להיות בכללו. ולמוד, כלומר למדוד גם כן גובו ורוחבו ואורכו לכשיגמר, כלומר מה מייחד את אמת הבניין? נגיד בענייננו, לא רק אמת הבניין, הסרטוט, התכנון הבסיסי. אפשר למדוד את הקרקע, לדעת פחות או יותר את השטח שבו הבניין ייבנה, להעריך איזה גובה הבניין יהיה, ואולי כשיגמר, כן הרב, אנחנו נראה שיש לזה השלכה אחר כך. אתה יכול פחות או יותר להעריך את המבנה, אתה צריך איזושהי אמת מידה, אתה הולך לבנות בית, אתה צריך לדעת איזה גודל אתה רוצה, 130 מטר, שתי קומות, אבל זה דברים מאוד כלליים, זה המבנה הכללי של הבניין. גם כשאחר כך אתה רואה את הבניין, והבניין כבר גמור, אז יש לך יכולת להעריך אותו. אני חושב שזה קשור יותר למה שאנחנו קוראים היום ארכיטקטורה, כלומר, לא רק לצד הטכני ההנדסי של הבניין, אלא לזה שבניין זקוק קודם כל איזושהי השערה. איזה בית אתה רוצה? אני רוצה בית שיהיה לו 5 חדרים, עם חללים כאלה, ויהיה בגובה מסוים, שהבית יתאים לאופי של החיים. זה שייך לאמת הבניין. כלומר, זה הכלים שבהם אתה יוצר איזושהי השערה כללית שבה אתה קודם כל, זה קשור למה שדיברנו לפני כן, זה קשור לתכלית התורה, נכון? כמו שלתורה יש תכלית, כלומר התורה, יש לך המוסר הטבעי או כן, הרגש הטבעי יכול להתחבר לתכלית הכללית של התורה. אז יש לנו גם אותו דבר בנושא של הבנייה. אמת הבניין זה הכלים שבהם האדם משתמש כדי לשער את הבניין. לדעת מה הוא רוצה, איך הוא נראה, אם זה יצא טוב, לא יצא טוב. אבל יש לזה גם חיסרון. אבל הפעולות והציורים המושכלים שצריכים להיות הרבה מאוד בעסק הבניין, אין להם יחס עם אמת הבניין. כי הם צריכים להתלמד ולעשות, אבל כדי לקחת את הרעיון, אמת הבניין עוסקת יותר ברעיון, גם כשאתה דיברת עם ארכיטקט ואתה יודע פחות או יותר מה אתה רוצה, איזה אופי צריך להיות לבניין כדי לקחת את הרעיון הזה וליישם אותו, מה צריך ללמוד בשביל זה? זה סוג אחר של חוכמה. זה צריך ללמוד בטכניון, איך מערבבים, מה החוזק צריך להיות, כמה אובי של בטון, כמה ברזל, זה חוכמה אדירה. האמצעי כדי להגיע לתכלית הזאת היא דורשת המון עמל, המון הגיעה, המון חשבונאות, היא לא קשורה בכלל לשלב הראשון של הבניין. כן, הפעולות והציורים המושכלים שצריכים להיות הרבה מאוד בעסק הבניין, אין להם יחס עם אמת הבניין, כי הם צריכים להתלמד ולעשות. כמו כן, כלומר באותו מובן, כמו שהרגש, אף על פי שהרגש האנושי מצייר יפה, על פי, שעל פי כלל הנטייה לטוב ולצדק, צריך שיהיה נבנה כל בניינה של תורה. כלומר, דווקא הרגש האנושי, כמו שאמרנו, מאוד מאוד מתחבר לתכלית של התורה. אבל כדי להעלות את כל פרטי הבניין, בניין קדוש ואדיר זה על הלב, יחסם אל הכלל, צריך לימוד מרובה בתורה ודרכיה והתעסקות מעשית בקיומה. זה שכל אחר. יש בתורה שני שכלים. יש את ההתחברות שלנו לתורה במובן של לדעת את המוסר, את הנעימות שבה, את התכלית של התורה. אבל יש עוד דבר, היהדות היא גם יהדות דקדקנית, כיהדות של מצוות, של פרטי מצוות, זה עוד עסק, עוד, נכון? זה מאוד מתאים המשל הזה. כמו שבניין, אתה יכול לבנות בניין מאוד יפה, אבל אם אתה לא יודע את כל החשבונאות, הוא פשוט יתמוטט. ביום הראשון שאתה נכנס, אתה עושה חנוכת בית, הבניין נופל, למה? כי אתה לא יודע את החוכמה שבה מובילים כזה רעיון. רעיון מאוד יפה בסרטוטים, אבל איך מובילים אותו במציאות? יש כוחות, כל מיני כוחות במציאות, צריך להתחשב בהם. יש כוחות של שחיקה, יש רוח, יש גשם, יש כוח הכובד שאתה צריך להתחשב בו וכדי לדעת מה מחזיק את המשקל של הבניין הזה. לכן, זה היחס, האמה זה הצד הכללי של התורה, ויש עוד צד, צד של פרטי פרטים. וכשם שהאמה הזאת מודדת לפני בנות הבניין, רק את המקום השטחי שעליו עמוד לה, שעליו עתיד הבניין לעמוד, כן, אי אפשר שמידת הרגש אפילו יותר עליונה וטובה תקיף, כי אם את הצד הנמוך של ערכה של התורה, למה הוא דחף אותו באמת הבניין? הוא רמז לו, מה אתה רוצה? אתה רוצה לתפוס את התורה רק בצד הרגשי שלה? בצד המוסרי, היפה, האסתטי, הנתפס על פי שכלו של האדם? זה דבר יפה, אבל זה לא יחזיק מעמד, אין לזה קיום. זה פתאום ממילא באלמה. רק אחרי הקיום והלימוד יתעלה הרגש עצמו להשכיל יותר את היחס הפרטי שיש לכל מצווה וחיוב. לעומת הרב אומר כאן חידוש, שכשאדם לומד את פרטי מצוות, הוא לאט לאט מתחיל לחוש את מה? גם את הפרטים, הוא מתחיל לאט, זה לא שהאדם יכול להבין את זה, אבל הוא שייך לפרטי מצוות. יש אנשים שבאופי של אנשים פילוסופיים, כל הזמן תשמע אותם מדרשות והסברים יפים, אבל הם לא שייכים לפרטים של התורה. וכשהפרטים הם עקשניים, אז הם מעגלים אותם. כי זה לא יפה, זה לא נראה טוב, זה לא נראה יהדותי, זה לא מתחבר עם התרבות הכללית. כן, התורה היא לפעמים קשה. כשאישה היא עגונה, אז גמרנו עם כל הכאב, אין מה לעשות. היא לא יכולה להתחתן עם כל הצער שיש לנו. זהו, סגור. כי זה שייך לפרטים של התורה. כן.
אם אני אקח את זה בצורה גסה, אבל האמונה, לימוד האמונה הוא מבטא יותר את הכללים שבתורה, והמצוות את ההלכה, את הפרטים.
אבל הזכרתי שזה לא כל כך נכון, בגלל שלימוד אמונה יש לו צד כללי. אבל לימוד אמונה במובן השלם שלו הוא לימוד של פרטים. מאוד מאוד, כמו שאנחנו עושים עכשיו. אפשר לדבר על הרגש היהדותי, על הרגש והשיח, אפשר להגיד על זה כמה דברים כללי. אבל מה עשינו עכשיו? אנחנו נכנסנו לתוך מסלולים ודרכים עוקפות, ויש בזה ערים וגבעות ומקומות שצריך להיזהר. מה אתה יכול להגיד באופן כללי על שכל ורגש? אפשר להגיד דברים כאלה נחמדים, זה בדיוק דוגמה טובה דווקא, ההפך.
ביחס לתורה ומצוות פשוט שהאמונה יותר כללית.
נכון, ביחס לתורה ומצוות כן, אבל צריך לדעת...
כן להתחיל מהאמונה, לפחות ככה הבנתי בארץ יהודה, שכן מתחילים מהאמונה ורק אחרי זה מקבלים עליהם את פרטי המצוות. כי אם לא, דווקא הפוך, המצוות נעשות שטחיות ורדודות, ונוגעות רק בצד החיצוני שבחיים,
כן, אבל מה שאתה מדבר זה לקבל עול מלכות שמיים ועול מצוות, זה לא...
זה מה שהגר רוצה לעשות.
כן,
זה
גם מה שאתה רוצה לעשות. כשאתה אומר הרב ציודה, אתה רוצה לעשות כמו הגר, שקודם כל באה אמונה שהיא כללית, אבל יש גם באמונה, האמונה עצמה היא מנהלת את חיי הרוח של האדם. גם שם אתה לא יודע מה נכון לחשוב ומה לא נכון. והניסיון להתחבר לצד הכללי של היהדות ולהגיד איזה דברים עמומים, בלי לקחת אחריות ולהבין את המסלולים השונים של דרכי המחשבה האלה, זה בעיה. יש לנו נטייה כזאת, נכון? שיש לנו, זה בעיה? אדם רוצה ללמוד אמונה. אז אמרתי, יש לכן רוצים ללמוד דורות, לפני שרוצים ללמוד איגרות, ולפני שרוצים ללמוד עניה, כי שם יש דברים כללים, אתה לא מחויב, אתה בערך מדמיין מה זה אומר, אתה לא בדיוק מבין, אבל העיקר התחברת לכללים של התורה, מאוד יפה. אבל צריך לקחת גם אחריות על האופנים השונים של דרכי המחשבה. אדם חס וחלילה קורא לו איזה אירוע. יש חולה. יש חולה בביתו. יש חולה בביתו, זה סוגיה. זה סוגיה שלמה. רב מדבר על זה בהרמון מקומות, איך התייחס לזה, מה עושים עם זה, איך אדם צריך לנהל את חיי הרגש שלו, את חיי הרוח שלו. זה לא ככה שאתה אומר תהילים ונגמר הסיפור. זה עולם שלם, ער. הוא זקוק להדרכה, יש בו נתיבות שונות, יש בו מעצורים, יש גדרות. כן? שמעתי פעם מישהו שאומר ששמונה קבצים זה כמו גג בלי מעקה. אתה יכול לראות, הכל נחמד שם, הכל יפה, אתה לא מחויב לכלום. כמו שעל להבדיל, הנוצרים אוהבים ללמוד את, כן, את הנביאים. אין שם, אתה לא רואה שם מחויבות למצוות, לפרטים. שם יש אמירות מאוד יפות של משפטים שאתה יכול לכתוב אותם בכל לוח שנה ממוצע. רק אחרי, אז אמרנו שיש פה חידוש במובן הזה שרק אחרי הקיום והלימוד יתעלה הרגש עצמו להשכיל, כלומר יש איזשהו מבוא, גם הרגש מה שהרב קורא כאן, או לפני כן מה שהוא הסביר שזה הרגש הטבעי לטוב ולצדק, כן, רגשי היושר, כן, המוסר הטבעי, הוא גם כן מתפתח באיזשהו מובן, ואדם לאט לאט מתחיל להבין גם את היחס לפרטים, את האופנים, מתחיל להרגיש גם את הערך שיש גם במצוות הפרטיות ואיך זה מוביל, כמובן לא בצורה פרטית. רק אחרי הקיום והלימוד יתעלה הרגש עצמו להשכיל יותר את היחס הפרטי שיש לכל מצווה וחיוב לעומת הכלל, כי יתרחב המבט של עצם רגש הטוב על ידי קיום התורה והתלמודה, וזה קשור למה שאנחנו אמרנו שגם ההבנה היא קשורה למעשה. ההבנה מתפתחת בעקבות המעשה, כמו ש... כי אני השם רופאיך. הרב אומר שזה כמו שלומדים רפואה. רופא זה לא אדם שהוא מסרטט לך הנהגות. רופא זה אדם שהוא נודניק, הוא מנהל את חיי הגוף שלך. בבוקר תיקח ככה, בערב תיקח אחרת, בבוקר תתאמן, נכון? רופא זה אדם שעוסק בפרטים ופרטי פרטים. כן צריך להשריש שדווקא האמונה האלוקית, אהבת התורה והמצוות, מפני שהם דרכי השם יוכלו להיות משמשים בתור כלי פועל לקיומה של תורה. והרגש האנושי, כלומר רק הם יוכלו להיות כלי פועל. איך הדברים מתקיימים במציאות עם המורכבות שלה? זה רק שייך להצעה האלוקית. והרגש, כן, והרגש האנושי, הרגש של המוסר הטבעי, יוכל להיות רק לצייר את כללות הדבר. כשיש מניע יותר חזק ממנו שמלאכת הפעולה תהיה נזקקת לו. כלומר, זה שייך, אדם צריך, כמובן שצריך להיות לו כללים. הוא לא איזה עבד של מערכת של מצוות בלתי מובנות. יש איזה ראש ל... כן? זה מה שאתה אולי אמרת. שיש גם איזה כללים של מחשבה ושל השקפת עולם. ובאשר ראה, כלומר שמאי, שזה ברק עם הרגש החלש ומבקש על ידו ייכנס במלאכת הבניין הניסה של קיומה של תורה, דחפו באמת הבניין שבידו, שהוא דומה כלומר כמו זה, שרוצה לבנות בית רם ונסרק בכוח מדידת מקומו באמה שבידו. נכון? מתאים מאוד לסיפור עכשיו. דחפו, כלומר, בעצם מה דוחף אותו? היחס ליהדות, יחס של, כן, זה אני אומר, דבר שאנחנו לוקים בו. אנשים נחמדים וטובים, שמלאים במוסר יהודי טוב ואנשים ישרים, והם חושבים שרק בזה אפשר לנהל חיי יהדות. רק עם הרגש הבסיסי הזה. לכן הדבר הזה בעצמו הוא זה שדוחף את האדם החוצה. לנהל חיים רק על פי הרגש הטבעי זה לא מספיק. וזה עצמו מוציא את האדם, כן? דברים שמוציאים את האדם מן העולם. כמובן לא נספיק את הכל, אבל אולי רציתי לקרוא לכם שני דברים. כן, אולי נעבור לפסקה הבאה, היא קשורה לפסקה שלמדנו. גם בשבת א', אז למי שאין את הדף, זה מופיע בפרק ראשון, פסקה פ' פרק ראשון, פסקה פ' ח'. הגמרא אומרת, וכהנים זריזים הם. זה אחד מהתכונות שהגמרא מציינת לכהנים. מה זה הזריזות של הכהנים? יש אשר בהתגברות הרגש החם יתערבב השכל עד שלא יכיר יפה את חובת ההגבלות התוריות שהן נעשות על פי חוכמה עליונה. נכון? דיברנו על זה בדיוק עכשיו. דווקא הרגש, וזה שהרגש חש את התכלית של התורה, אז הוא נוח לו לוותר גם על הדרך. הוא לא חושב שצריך, לא צריך לעבור דרך שהיא דורשת הדרכה. יש אשר בהתגברות הרגש החם יתערבב השכל עד שלא יכיר יפה את חובת ההגבלות התוריות שנעשות על פי חוכמה עליונה. בעל שכל חלוש כזה, כן, הרב קורא לו, בעל שכל חלוש, כי מה חסר לו? לא רק בגלל שהוא רגשי, אלא בגלל שחסר לו ההבנה. אני זוכר שקראתי לכם, נדמה לי, בשמונה קבצים שהרב כותב שהנשים יש להם תכונה כזאת של חושבות שכן, זוכרים שדיברנו על זה? שהתרבות החדשה מביאה את האיש לרצות להיות אישה ואת האישה לרצות להיות איש. כאילו, האיש חושב שאפשר לזרום, לנהל את החיים רק עם איזשהו רגש עמום, ושזה יפתור לו את כל הבעיות, החיים לאים תסבוכות. ויש נטייה לחשוב שלא, ברגע שאתה חש את הדברים באופן בסיסי, זה כבר, עם זה אתה יכול לנהל את כל הצרות שלך. בעל שכל, אז יש בעיה, יש פה בעיה בתפיסה. לכן הרב קורא לזה בעל שכל חלוש. בעל שכל חלוש כזה צריך שמירה יתרה, בעת התגברות חום הרגשתו, שלא יבוא לעבור על דברי תורה, לפרוץ גדרות עולם, באומרו שעל פי, כלומר, מדובר פה על לעבור על הלכות, באומרו שעל פי כוח דמיונו בחום רגשו, הוא עשה מצד אהבת השם וכבודו את מעשה. בסך הכל, באופן בסיסי, הוא אוהב את הקדוש ברוך הוא, כיוון שהכוונה, הכוונה טובה, אז אפשר גם על פי זה להגל לפינות הלכתיות. אבל כל זה הוא דרך מעוות. כי יסוד התורה הוא שהשכל צריך תמיד להיות עליון, שליט על הרגש ומתאו לכל אשר יראה נכון מצד התורה והדעת. מאותה סיבות שציינו בפסקה הקודמת. על כן זאת היא מעלת הכהנים, כי גם ביותם פונים מעבודה שכלית הכרה לעבודת הרגש. כי בית המקדש זה לא רק מקום של עבודה טכנית, יש שם, אין ספק שיש שם התפרצות של רגשות קודש, יש שם קדושה, יש שם טהרה, כן? תחושת החיים שם היא אחרת לגמרי מאשר אדם נמצא ברחוב. על כן זאת היא מעלת הכהנים, כי גם ביותם פונים מהעבודה השכלית הכרה לעבודת הרגש לחמם את הכוחות שמרוב חשבון ודעת פעלו על כוחות הגוף לקררם. כן? מפני שהגוף בחומריותו אינו מוכשר להיות מתפעל מהדר השכל. אז זה דיברנו גם כן, נכון? כל זה אני כמובן, אנחנו סיכום של הרבה מאוד פסקאות שקראנו, נכון? דיברנו שדווקא בגלל, למה השכל זה, שיעור הקודם, למה השכל זקוק לעבודת הרגש? בגלל שהשכל, נכון? דיברנו זה ביחס לתפילה ותורה. התפילה היא מעשה ש... כן, התורה נקראת חיי עולם, והתפילה חיי שעה. התפקיד של התפילה זה להחדיר לתוך ה... כן, לחוש את מה שאנחנו לומדים בלימוד תורה. לימוד תורה הוא לימוד שכלי. וכדי להרגיש במלוא כוחותינו את, את מה שהתורה מדברת, מה שאנחנו למדנו בשכל, בשביל זה בעבודת התפילה. ראינו שזה גם בדרך כלל זה בחשבון זה, נכון? האישה מכרת באורחים יותר מהאיש. שהשכל והרגש הם לא תמיד אחד מחבא את השני. לכן ראינו ביצירת האדם נבראו איש ואישה. כי הכוחות השכליים באופן טבעי הם מכרים את הרגש. לכן יש עבודה. והסיבה שאנחנו זקוקים לעבודת הרגש זה בגלל כוחות הגוף. בגלל שיש קושי. כן? מלאך זה ישות כזאת שמה שהיא משכילה היא חיה מיד. האדם, יש התנגדות של הכוחות הגופניים. לכן אנחנו זקוקים לעשות את זה באופן מלאכותי, כביכול. כן, מה רצית?
משהו כאן קצת נראה לי מוזר, לא הבנתי מה האידיאל, השכל או הרגש, כאילו מה קובע את האידיאל. עכשיו אמרנו שהבן אדם רוצה, שהבן אדם, שהגוי הזה, הוא הולך לפי הרגש, ואז הוא אמר, טוב, אני רוצה, תן לי את כל התורה ככה, ואז אמרנו מקודם שהרגש, הוא זה שדווקא, הוא דווקא זה שעושה את הדרך, הוא זה שמטמיע את האידיאלים של השכל. לא הבנתי מה זה הדרך לאידיאל ומה קובע את האידיאל. איפה זה, כאילו, נראה לי קצת מוזר. כאילו, לא הבנתי איך תקד את הקישור בו.
תראה, אנחנו דיברנו על הרבה מאוד מובנים של היחס בין שכל לרגש. מה שאנחנו כאן מדגישים, זה את הנטייה לוותר על הצורך בשיקול הדעת ובהדרכה של התורה כדי להגיע לתכלית שאנחנו חשים אותה ברגש. זה המסלול שבו עסקנו עכשיו בשתי הפסקאות האלה. בסדר? זה לא מדבר על היחס בין שכל לרגש, זה מדבר על הצורך. כאן דיברנו על השכל במובן של התורה, כלומר בשיקול הדעת, בהדרכה, בעצה, כן, הדרך אלא מה שאנחנו חשים היא דרך מסובכת. בשביל זה צריך את העצה של התורה. לזה קראנו כאן שכל, נכון?
כן.
והגוי הזה הייתה לו בעיה עם ההבנה שיש צורך כזה בכלל. כלומר, בחיים הפשוטים ברור לאדם, כשהוא רוצה שהילד שלו יתחנך בסדר, ויש לו איזשהו עיקרון חינוכי, זה לא דבר כזה פשוט שאתה אומר אותו וזה כבר מתקיים. זה ללמוד את תורת החינוך, איך להביא את הילד לשם, זה תורה שלמה. אבל ביחס לתורה הוא לא הרגיש את הצורך הזה, לכן הוא בא לשמי וביקש ממנו שלמד את כל התורה על רגל אחת. למה? איך הוא הגיע לתורה? כי הוא חש את הטוב שבתורה, את המוסר שבתורה. אבל הוא לא הבין את הצורך במצוות. וזה בא לידי ביטוי בסיפור הזה שהוא עומד על רגל אחת. איזה רגל? הרגל של התחושות הבסיסיות האלה. עכשיו זה לא קשור למה שדיברנו בפסקאות הקודמות, בצורך של השכל ושל הרגש ובניהול חיי הרגש הפרטיים של האדם. משהו אחר, כאן אנחנו מדברים על זה ביחס לתורה. נכון? לפני שני שיעורים, ואיך אמרנו שאנחנו עוברים עכשיו אל השכל ועל הרגש בתוך עבודת השם. נכון? בתוך עולם התורה, בבית המדרש. הבאנו כמה פסקאות, לא בניהול חיי הרגש הפרטיים של האדם. מה צריך להיות עיקר ומה תפל. כן.
קודם אמיחי שאל על זה שלכאורה הציוד הכן אומר שצריך שקודם לבוא במחות שמיים אחרי כל מצדות. אז הרב הסביר שהבעיה של הגר, אם הבנתי נכון, שהבעיה של הגר זה שהוא רוצה את הכלל בלבד,
הוא כאילו
לא, גם באמונה...
הוא רוצה עול מלכות שמיים, הוא לא רוצה עול מצוות. כן. עול בדרך כלל, כשאנחנו אומרים עול מלכות שמיים, הכוונה צריך לקבל באופן בסיסי את זה שיש כללי מחשבה. עול מלכות שמיים, הוא צריך להיות יראת שמיים, צריך להיות לו, לקבל לעצמו את מלכות השם. מה זה לקבל לעצמו עול מצוות? כלומר, אתה צריך לקבל על עצמך את ההבנה הבסיסית שזה דורש ירידה לפרטי פרטים וניהול של עצה אלוקית. זה נקרא לקבל על עצמך, או לא לקיים את המצוות, אלא לקבל על עצמך את המשמעת למערכת הזאת, שהתורה זוקקת גם כן מערכת של פרטי פרטים.
כאילו מה שהבנתי זה שהבעיה זה שאתה לוקח את עול מלכות שמיים וגם בצורה כללית, כאילו להיות בן אדם מוסרי וזה, אבל...
כן, לוקח עול מלכות שמיים ולקבל על עצמו עול מצוות.
אבל אם אתה כן בצד של האמונה, אתה יורד לפרטי פרטים, עדיין לא צד של
מצוות. זה לא קשור לעול מלכות שמיים. זה כבר קשור למשהו אחר, זה כמו מצוות, כמו שיש מצוות בגוף, יש כבר מצוות, נכון?
כן.
או שאומר חובת הלבבות.
וזה בסדר? צריך...
כן, זה משהו אחר לגמרי, זה לא עול. זה כבר לקבל על עצמך את הניהול של חיי הרוח שלך. גם חיי הרוח דורשים מצוות. יש גם מצוות שייכות לחיי הרוח. צריך לדעת מה חושבים, צריך לדעת מה היחס שלך למציאות, מה קורה מסביבך, איך לנתח, איזה השקפת עולם צריכה להיות לך, נכון? זה לא דברים כלליים, זה דברים, זה ירידה לפרטי פרטים. אתה מסתכל על חילוני, איך אתה מסתכל על חילוני היום? זה תורה שלמה, נכון?
הרב אומר ששמי דחף אותו באמת הבניין, הוא סימן לו שכאילו לא מספיק רק לתכנן, אבל אמת הבניין היא זו שמסמלת את התכנון, התכנון נדק של
ה... אמת הבניין זה סרט המדידה. זה כאילו הסרטוט הבסיסי של הבניין.
אבל זה לא רק רעיון כללי, זה ממש לבדוק כל חלק, איפה הוא נכנס,
לא.
כאילו... הייתי אומר שזה העול מצוות של
הרוח. תגידי, זה מתאים לנו מה שקורה היום. לפני שבונים כביש, מה מגיעים? אלה עם הכובעים האלה, נכון? עם המשקפות, מסרטטים, סמנים, תוקים, כותבים לך אותיות על הקרקע והולכים הביתה. איזה בא המהנדס? כמה, כן, כמה אתה שם, אני יודע, זפת, כמה אתה שם, סיפור שלם.
אני אומר, אבל זה מסמל את הדקדוק של ה...
לא מסמל את הדקדוק, זה מסמל את האונגנה הכללית. את הכלים הבסיסיים שעל ידם אתה מסרטט את המתווה הכללי של העסק. זה לא החשבונאות שהמהנדס אחרי זה עושה.
גם המהנדס עדיין לא בונה.
כן, אבל המהנדס שייך לחוכמה. מהנדס זה לא כזאת עבודה יפה ונחמדה, זה צריך לקחת דגימות ולמסור למכון התקנים ולראות את האובי של האספלט ואיזה שכבה אתה עושה לפני כן ו... רק זה מה שמחזיק בסוף את הבניין, כל החשבונאות הזאת. אז רגע נסיים רק. אז יש אשר בהתגברות הרגש החם מתערבב השכל, עד שלא יכיר יפה את חובת ההגבלות הטעויות שהן נעשות על פי חוכמה עליונה, נכון? ממש בדיוק הסוגיה שלנו. בעל שכל חלוש כזה צריך שמירה יתרה בעת התגברות חומר גשתו, שלא יבוא לעבור את דברי תורה ולפרוץ גדרות עולם, באומרו שעל פי כוח דמיונו בחום רגשו הוא עשה מצד אהבת השם וכבודו את מעשה. ויש היום פסקה כזאת, אני לא שכחתי את הספר, ירווה הנחל, משהו כזה שמצטים ממנו, ראיתי עבודה שעשו באחת הישיבות, שכשאדם מרגיש, כן, שאדם מרגיש שהוא עושה משהו בשם התורה והמצוות, זה בסדר שהוא עובר על ההלכה. נכון? נעשה, משתמשים בזה הרבה היום. אבל כל זה הוא דרך מעוות. כי יסוד התורה הוא שהשכל צריך תמיד להיות עליון שליט על הרגש, ומתאו לכל אשר יראה נכון מצד התורה והדעת. על כן זאת היא מעלת הכהנים. כי גם ביותם פונים מעבודת השכל הקרה לעבודת הרגש לחמם את הכוחות שמרוב חשבון ודעת פעלו על כוחות הגוף לקררם, מפני שהגוף בחומריותו אינו מוכשר להיות מתפעל מהדר השכל. נכון? שוב, כל שורה פה מזכירה לנו פסקה. בלתי ביות הרגש בעזרו שהוא גם כן כוח גופני, בכל זאת השכל עומד עליהם ושומר צעדיהם. והזריזות השכלית הנוהגת בכל דבר כמידה מצומצמת לה, הארוכה במשטר וחשבון, גם אז, דרך אגב, הזריזות הרבה פעמים בלשון חז"ל, זה מה שהמסילת ישרים קורא, או רבי פנחס בן יאיר קורא, זהירות. זהירות זה הניהול השכלי, נכון? חשבון לפני מעשה, חשבון בשעת מעשה, חשבון אחרי מעשה. גם אז לא תעזב, עד שאינם צריכים להגבלה והרחקה שלא יפרצו. הכהנים, אין איתם בעיה. אצלם יכול להתעורר גם הרגש החם, ויחד עם זה דקדוקי דקדוקים של... אין יותר דקדוקים מאשר כל עבודות המקדש. זה המסכתות הכי, כן? סדר טהרות, זה המסכתות הכי מסובכות מבחינת הדקדוקי דקדוקים. וזהו מקום לימוד נאות לכל אלה הרואים צורך ברגשי לב, ומחפשים להרחיב קניינם. מה כתוב אצלכם ב...
שתהיה
ראשית דרכם, כן, מה הם צריכים ללמוד? שתהיה ראשית דרכם ארוחה במסילת התורה, שהיא החוכמה העליונה אשר בידה קו המידה, פלס ומשפט לכל מעשה איש, ובזה יצליחו שגם מרבות הרגש יהיה לברכה, וזה בסופו של דבר גם מביא לרגש של ברכה. איך כתוב? ממלכת כהנים ואתם תהיו לי. עם ישראל עכשיו הופיע בעולם, מה הקדוש ברוך הוא אומר להם? מה החידוש? שעם ישראל מופיע בעולם ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. מה זה ממלכת כהנים? המתנהלת בשכל וחשבון כראוי לממלכה שצריכה עצה וחוכמה מדויקת. מה זה הכהונה? כהונה זה עולם שלם של פרטי פרטים. ממלכת כהנים וגוי קדוש. ואז תהיו גוי קדוש. המתנשא עם הרכוש השכלי ברגשי קודש. אש קודש, אש דת למה. בסדר? אני חושב שבזה פחות או יותר יש עוד הרבה 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 פסקאות, אין סוף פסקאות, אבל הקפנו נושא, אני חושב מהרבה זוויות, מהרבה, ויש עוד עשרות נושאים.